אולי נתחיל בפסוק ח'. אז אני אקרא כמה פסוקים, עד שנגיע לפסוקים שנלמד הערב. זה בשמות פרק א', פסוק ח'. ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, זה שיעור שקדם השיעור הקודם, כן? ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הבא נדחק למעלו ונרבה, והיה, כי תקרן המלחמה ונוסף גם הוא על צונאינו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. מה שלמדנו בשיעור הקודם זה על הפסוק י', הבא נדחק למעלו. אם אתם זוכרים, העצה שפרעה נוטל מיועציו, מכל מקום המדרש מדגיש שהוא החליט ליטול עצה כדי להתגבר על ההשפעה של ההשגחה של הקדוש ברוך הוא על ישראל. המדרש שלמדנו מסביר אהבה נדחק עם הלא, לא ולא להם, לא להקדוש ברוך הוא. זה מה שלמדנו, כן? ובמדרשים שבאים אחר כך, אנחנו רואים שפרעה, לא רק שהיו לו יועצים, חכמים, חתומים, אלא חכמים מסוג מיוחד שהמדרש מדבר עליהם, זה אסטרולוגים. ויש כמה מדרשים על כמה פרקים בתנ"ך ובעיקר בתורה שמסבירים את ההבדל, קודם כל את ההקבלה וההבדל בין חוכמת האסטרולוגיה, הסתגננות בארמית שהיו משתמשים באותם התרבויות, והנבואה עצמה. ונראה כמה דוגמאות פה. אז מיד בנושא הזה אנחנו רואים שפרעה מרגיש בצורך ליטול עצה, כי משהו עתיד להתרחש במצרים והוא מפחד מזה. זה לא רק דבר של מה בכך, לפי הפשט, לפי מה שאנחנו רואים לפי הפשט, זה פחד של מלחמה בין איזה שונים של המצרים, ובאותה תקופה היו מסביב לאימפריה של פרעה כמה אויבים של פרעה והמצרים, ואז היה פחד שעם ישראל שהיה בתוך מצרים יהיה גם הוא נגד המצרים. זה הרמז שיש פה, ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ. יש הרבה מדרשים שמדגישים את הפחד שאם עם ישראל עוזב את מצרים, זה סוף מצרים. ואף על פי שהרבה מפרשים מדגישים את זה, זה לשון של המקרא, כשאמר ועלה מן הארץ, המחשבה שלו היה ועלינו מן הארץ. אבל מכל מקום, לפי הפשט, זה ברור, ויש הרבה מדרשים על זה באותו כיוון, שהיו מפחדים שעם ישראל יעזוב את מצרים. ובהרבה הזדמנויות אנחנו רואים אותו נושא. בלי להתייחס לנושא של הסיבה, מה עושה עם ישראל אצל אומות העולם בתקופות של... זה מהתחלת ההיסטוריה של עם ישראל, בתקופות שונות, מהי הסיבה של הגלות כגלות, מהי הסיבה של התפוצות כתפוצות. אני מקווה שאני אצליח לדבר. מכל מקום, זה נושא בפני עצמו, אבל זה ברור לפי סיפור ספר בראשית כולו, וגם אחר כך, כשכל פעם שעם ישראל הוא קשור לאיזה תרבות, הברכה באה לאותה תרבות. יש כמה שלבים בכל היסטוריה של גלויות, זה למדנו, בעיקר אם אתם זוכרים, בדגם של כל הגלויות, זה הגלות של יעקב אצל לבן. באותו סיפור אנחנו רואים את כל השלבים של ההתפתחות של היסטוריה של גלות. קודם כל, מגיעים כפליטים, ואחר כך הם בראש, באותה חברה, באותה תרבות, ואחר כך מתגלה השנאה של אותה, מתגלה את השנאה של אותה תרבות. אבל מכל מקום, המושג של ברכה שישראל מביא בכל מדינות שהוא עובר שם, זה ידוע, ופה זה קשור למה שאני אומר עכשיו, פה יש איזה פחד, כי פרעו יודע, אפשר לפרש את זה ככה, פרעו יודע שיש סכנה לתרבות המצרית אם עם ישראל עוזב את מצרים. אז מכיוון שהעם מתחיל להיות רב ועצום, כמו שאומר הפסוק ט', רב ועצום ממנו, כפי שלמדנו בשיעור הקודם, אז פה ההסבר של העצה שפרעו מחליט ליטול נגד העתיד, שהוא מפחד מאותו עתיד, זה אותה פחד של אותה מלחמה. אבל באופן קצת יותר עמוק, כפי שהדגשתי כבר, זה הפחד שעם ישראל יעזוב את את מצרים. ולכן אנחנו רואים דרך כל הפסוקים האלו, ואני עוד אחזור על הקריאה של הפסוקים האלו, שזה מין סתירה. מצד אחד, הוא מפחד מעוצמת עם ישראל בתוכו. ומצד שני, הוא מפחד שישראל יעזוב את ארצו. זה מובן. כן. ועד ימינו אנו, אנחנו היינו עדים לתופעות דומות, למשל מה שקרה באירופה, בכל התקופות של הרדיפות. מצד אחד, לא רוצים שעם ישראל יעזור אותם, מצד שני, מפחדים מהם, וזו היא אותה בעיה. ופה יש לנו דוגמה של מה שקורה כשמגיע הזמן של ההחלטה מצד אומות העולם, מה לעשות עם ישראל, מכיוון שאנחנו נמצאים, נאמר, במבוי סתום. לפי כל המדרשים שלנו מקודם, וגם בשנה שעברה, אבל בהתחלת השנה, בעיקר, יש הרבה רמזים במדרשים שלמדנו, שכבר עבר הזמן שעם ישראל היה צריך מעצמו לעזוב את מצרים, ולא עזב את מצרים, זוכרים את זה? אז זה גרם את התגובה של המצרים, ופה אנחנו רואים שיש מבוי סתום, כפי שאני אמרתי, מה יעשה פרעה? מצד אחד, הוא מפחד מעוצמת ישראל בארצו, מצד שני, הוא מפחד שעם ישראל יעזוב אותו ויקח איתו את הברכה שהייתה במצרים. זוכרים מה שהתורה מספרת? כשיעקב היה אצל לבן, הברכה היה איתו. כשיוסף היה במצרים, הברכה היה איתו. זה מובן כהקדמה קצרה. טוב, אז הנה האסטרטגיה שלו מתחילה בפסוק י' א', וישימו עליו שרי מיסים, למען ענותו וסילותם, ויבן ערי מסכנות לפרעה, את פיתום ואת רעמסס. וכך שיענו אותו, כן ירבה וכן יפוץ. אתם רואים אותה סתירה, כן? הוא מנסה להחליש את ישראל, והתוצאה זה שישראל מתעצם. וכך שיענו אותו, כן ירבה וכן יפוץ. ויקוצו מפני בני ישראל. אז זה השיא של השנאה שלהם. הם לא יכולים לסבול עוד. פסוק י"ג, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. ואתם זוכרים כל מה שאומרים המפרשים, מה שנמצא במקורות, על אותה מילה בפרך, וזה האסטרטגיה של הרדיפה שידענו כמעט בכל התקופות. אני זוכר שוב, אבל באמת בקצרה, מה שקרה בתקופת הגרמנים, התחילו לאט לאט בפרך, אומר המדרש, כן, וישראל סוף סוף נופל בפח, הפח נסגר, ושואה. אז זה מתחיל שלב, אחרי שלב. פה מתוארת שאלה, למה ישראל לא מגיב? זו אותה שאלה שאומרים ההיסטוריונים על מה שקרה באירופה בימינו אנו. למה זה נמצא ככה? זה לא הנושא שהתכוננתי ללמוד הערב, אבל מכל מקום, עם כל מה שלמדתי על אותו נושא, על אותה שאלה, כן? כי הסיפור הוא ברור, אנחנו רואים שלב, שלב אחרי שלב, זה דרך המושג של בפרך, אסטרטגיה שלמה כדי להפיל את ישראל בפח של השעבוד, השעבוד הכי סופי, נאמר. למה אין תגובה? יש לי רק הסבר, ככה, קטן, לתת, מכיוון שאנחנו חיים את אותה התופעה, שיש כל כך תקווה באמונת ישראל לעתיד של היסטוריה שלו, שיש איזה מין עיכוב לראות שהסוף מתקרב. זה מובן מה שאני אומר. ואתם זוכרים את המדרש שמדבר על בפרשת ויחי, שיעקב רצה לגלות את הקץ ונסתמו עיניהם של ישראל והקץ נעלם ממנו. וכשלומדים את אותו נושא באותו מקור על פרשת ויחי, מתגלה דבר שכדאי להבין אותו. יש איזה ממד של נצחיות באותה מידה שנקראת יעקב, של הזהות של עם ישראל, שאין לה קץ. יש איזה ממד של תקווה נצחית, וזה מיוחד לעם ישראל. ואני חוזר על הכלל שראינו הרבה פעמים, כל מה שאירה להראות סימן לבנים, וזה מתעוררת שאלה. למה קורה דבר כזה שיש לנו כל כך סימנים מסיפור ההיסטוריה של האבות, וזה לא מועיל? הסיפור של התורה הוא ברור מאוד. הנה, שלב אחרי שלב, איך זה מתפתח עד השיא של השירות, כפי שאמר. וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, ובכל עבודת בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. כמובן, בכל מילה צריך להתעכב וללמוד לפי כל מדרש ומדרש מה הוא אומר ולמה הוא אומר את זה, אבל אני ממשיך עד שנגיע לפסוק שלנו. ויאמר מלך מצרים למיילדות העבריות. אז פתאום התורה עוזבת את התיאור של האסטרטגיה הכוללת נוח, ואנחנו מתחילים בעניין מדויק מאוד. התולדות של ישראל. כשפרעה אמר מקודם, הבא נתחכם עלו ונרבה, אתם זוכרים את הביטוי של המדרש, הוא רצה להתחכם נגד מושיען של ישראל. יש בכוח של התולדות של עם ישראל אפשרות של הישועה שבאה דרך איזה ילד שעתיד להיוולד ולהיות מושיע של ישראל. אף מדרש שמדבר על אותו נושא משתמש במילה משיח אלא מושיע, ישועה. והמילה תופיע אחרי כמה פרקים, לא הרבה. כשמשה הגיע למדיין, אם אתם זוכרים את הפסוק שמה, והוא הושיע את בנות יתרו, והמילה מושיע מופיע שמה. לכן, כל מה שאנחנו נלמד עכשיו, זה קשור לכוח התולדות שיש בעם ישראל, ושהוא סוד הנצחיות של עם ישראל, ובאופן מיידי, התורה מספרת שזה פה נקודת שפרעה רוצה לפתוח. כן? איך להפסיק את כוח התולדות של עם ישראל. ואז לפי דעתי צריך לקשור את שני ביטויים האלו. אלוקי ישראל נקרא במדרש מושיען של ישראל. ופה פרעה מפחד ממה ששמר מהחכמים שלו, האסטרולוגים שלו, שאיזה מושיח של ישראל עתיד להיוולד. ולכן הוא מנסה להפסיק את זה, לבלום את זה, למנוע את זה. זה אפשר לשאול את זה לאיזה ביטוי שאנחנו אומרים בתפילה. אנחנו כל כך רגילים לשמות שאנחנו משתמשים כדי לדבר על הקדוש ברוך הוא כבורא, כמקור הברכות, הברוך, כבעל ההשגחה וכן הלאה, כל המידות שאנחנו לא תמיד מדייקים בפן מספיק ברור על המשמעות של כל מידה ומידה של ההשגחה, כלומר של מלכות הבורא על ישראל. אז במובן של המידה אדון יש ביטוי בתפילה שמסבירה את הנושא שלנו. הקדוש ברוך הוא נקרא אדון כל התולדות, וזה מקביל לביטוי אדון כל הנשמות. יש ההגדרה של בורא עולם, ויש הגדרה יותר מיוחדת לישראל, זה אלוקי ישראל שהוא אדון של התולדות של עם ישראל. אני לא רוצה להרחיב קצת יותר, זה כבר לפי דעתי מספיק להבין את זה, כי יש השגחה מיוחדת על התולדות של עם ישראל. אולי אני אקדים בקצרה הסבר שנתן הספר החסידים על זה, שעל העניין שאתם זוכרים את זה ששם הוויה לא מופיע במגילת אסתר. טוב, יש הרבה סיבות לזה, ויש סיבה היסטורית פשוטה, שתקופת מגילת אסתר זה תקופת סיום הנבואה, ולכן יש איזה סימן לזה במקרא של מגילת אסתר עצמו, ששם הוויה לא מופיע. ההסבר הרגיל הוא שמכיוון שהספר היה צריך להיות מתורגם בשפות אחרות, אז פחדו שבתרגום בשפות אחרות שם הוויה יתורגם בשם של אליל. זה ההסבר הכי ידוע, כן? אבל מכל מקום, אנחנו יודעים שסוף סוף כל הספרים היו עתידים להתרגם, ולמה דווקא על מגילת אסתר היה הפחד הזאת ששם הוויה יתורגם בשפה אחרת, ולכן אני חושב שההסבר הראשון הוא יותר חזק, כן? זה סימן של סיום התגלות הנבואה. אז על אותה שאלה, הספר החסידים מסביר את זה ככה, שהשם המיוחד, שם הוויה, מתגלה רק על התולדות. ומכיוון שזה סוף התולדות של מלכות ישראל במגילת אסתר, כי המלוכה עוזבת את ישראל באותה תקופה, דרך אסתר המלכה, ולכן שם הוויה מסתתר מאחורי המקרא. יש כמה רמזים וכמה פסוקים בראשי תיבות וספי תיבות, אתם יודעים את זה, במגילת אסתר במיוחד, כן? אפשר לגלות את שם השם בכל המקרא של מגילת אסתר, אבל יש איזה סימן שזה הסיום. אז הוא מסביר את זה ככה, בפרק הראשון של ספר בראשית מתגלה רק השם אלוקים, השם אלוקים כבורא עולם. ושם הוויה מופיע בספר בראשית רק בהקשר לעניין התולדות. אין לכם ספר בראשית פה, אבל אני מסתת ככה בקצרה. כל מעשה בראשית זה רק בשם אלוקים. ובפסוק דלת של פרק ב' מתחיל, אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. מכיוון שהתולדות מתחילות דווקא באותו פסוק, אז שם הוויה, השם אלוקים, מתגלה, מתחיל להתגלות באותו פסוק. וזה מסתיים במגילת אסתר, כי זה סוף השתלשלות התולדות. זה מובן? טוב. כדי להסביר קצת את, את המעבר בין שם אלוקים, אחר כך השם אלוקים, ולאחרית הימים רק שם הוויה. צריך רק לזכור את זה, שהגילוי רצון הבורא כבורא מתגלה בקשר לעולם הזה דרך מידת הדין. והסימן לזה זה כי ההשגחה של הבורא כבורא מתגלית דרך חוקות הטבע. וזה המשמעות של בראשית ברא אלוקים, זה שם הבורא אלוקים בבחינת בורא, זה השם של מידת הדין, והקשר בין המושג של מידת הדין ובורא כבורא זה המושג של חוקות הטבע. במובן? כן. אז בכל מעשה בראשית יש רק התגלות של שם אלוקים. אין שום התגלות של שם הוויה במעשה בראשית. רק דרך רמז בפסוק שנאמר, נעשה אדם בצלמנו. זה פסוק כבב של מעשה בראשית. זה רמז ככה. כן? כבב זה כמתחייה של שם הוויה. אתם רואים את הקשר, כן? מכיוון שכתוב, נעשה אדם בצלמנו, אז כבר מחשבת הבורא לאדם, לתולדות של האדם, אז יש איזה רמז של ההוויה דרך פסוק כבב של מעשה בראשית. ויש 32 פעמים המילה אלוקים במעשה בראשית. והפעם כבב שמופיע המילה אלוקים באותו פסוק, זה באותו פסוק. כן, זה הרמז. ואז כשהתורה מדברת על התולדות, אז שם הוויה מתגלה. זה מובן? טוב. אז שם אלוקים זה מידת הדין, הוא שייך לעולם הזה. אז בהתחלה הבריאה היא דרך מידת הדין. יש שיתוף של מידת הרחמים מהתחלת התולדות. גמר תיקון התולדות, כשנולד הבן אדם דהיינו המשיח באחרית הימים, אז הפסוק אומר, השם לבדו ביום ההוא. מה הפשט של הפסוק, השם לבדו ביום ההוא? הפשט הרגיל זה, רק השם, רק השם קיים, השם לבדו. אבל למה ביום ההוא? ובכל המשך ההיסטוריה של כל העולם הוא לבדו, כן? יש פשט קצת יותר עמוק, כל הזמן של ההתפתחות של העולם הזה זה השם אלוקים, אבל ביום ההוא זה יהיה השם לבדו, בלי המילה אלוקים, רק מינת הרחמים ולא שיתוף של רחמים ודין. אז זה הקצב של ההתגלות. השלב הראשון זה דין, זה מעשה בראשית. מיד בהתחלת התולדות זה השם אלוקים, רחמים ודין, בביאת המשיח זה רחמים לבד, השם לבדו ביום ההוא. הפשט מובן עכשיו, כן? זה ברור. טוב, אז פה יש לנו איזה דוגמה, שכל העיקר ההשגחה של הקדוש ברוך הוא על עולמו דרך ההיסטוריה של האדם, זה תולדות, זה התולדות. ואנחנו רואים, לפי הסיפור של התורה, שאין תולדות ממש, אלא מתולדות האבות. כשנגיע לפרשת תולדות, הנקודה היא, כי התולדות מתחילות בבנו של אברהם. אלה תולדות, זה ככה זה, ואלה או אלה? בפרשת תולדות. ואלה. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, כן? אתם זוכרים שלמדנו פעם, לפי הכלל שהמסורת נותנת ככותרת של כל פרשה ופרשה, כל סדרה של שבת, את המילה החשובה ביותר, הראשונה בפסוק הראשון. אבל היה כבר פרשה שמתחילה במילה תולדות, זה נוח. אלה תולדות נוח. אבל לפי המסורת, התולדות של נוח זה לא ממש תולדות. צריך להגיע רק למשפחת האבות כדי שהתולדות ממש יתחילו. יש איזה רמז שמביא בעל התורים, על הפסוק, אלה תולדות נוח, נוח יצדיק, הוא קורא את זה ככה, אלה תולדות נוח, נוח. אין שום התפתחות בזהות של בני נוח. אין תולדות ממש. מה זה תולדות? זה ההולדה של הבן אדם, של הבן אדם, של הזהות, של המשיחית של האדם, דרך ההיסטוריה של האדם. זה נקרא תולדות במקרא. ולכן אצל בני נוח זה הכנה לתולדות. אבל התולדות ממש מתחילות מאברהם ואילך. הבן אדם הראשון, אם אפשר לומר ככה, אין לי שום מקור לזה, אבל זה רק הסבר, הבן אדם הראשון זה יצחק בן אברהם. כאן מתחילות התולדות. זה ברור? כן. ולכן אנחנו רואים שמיד, כשצריך להגשים, לבצע את אותה אסטרטגיה נגד ישראל, המטרה היא התולדות של עם ישראל. זה מובן? אז אפשר להמשיך ולראות למה הוא דווקא מתייחס למיילדות. ביומר מלך מצרים למיילדות העבריות, וזה שוב מה שהוא מאפיין, כי המילה עברי מופיעה פה. זה מובן, אתם זוכרים כל מה שאמרנו למיילדות העבריות. המקרא לא אומר למיילדות של עם ישראל. המילה ישראלי, ישראליות, ישראליה, ישראליות, זה לא מילה מקראית, כן, אבל ישראל כן. אבל לא, זה למיילדות העבריות. יש בה זהות העברית איזו חיות מיוחדת שנראה אחר כך בפסוקים, ופרעה יודע את זה. ולכן ההתלבטות של פרעה, לפי מה שאמרו לו היועצים האסטרולוגים שלו, שראו באסטרולוגיה שלהם שהתקופה היא של לדעת איזה מושיען, איזה מושיע של ישראל. הוא לא ידע, לפי המדרש, שאם הילד הזה יוולד אצל המצרים או אצל העברים. וזה מעניין השאלה של המדרש, כן. היינו מחכים, ברור שיוולד אצל העברים, כן. וטוב, זה משתייך לכל הזהות של משה רבנו, הדמות של משה רבנו, שזה נלמד בפרטים אחר כך. יש לו איזה פן שקשור לאומות העולם דרך התרבות המצרית, ופן שקשור לעבריות הכי עברית של ישראל. נראה כשנגיע לפסוק שלנו, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. התמצית העבריות זה הזהות של לוי, וזה משה רבנו. אז מצד אחד נראה כמצרי, מצד שני נראה, לא נראה, הוא עברי, העברי פר אקסלנס, נאמר, כן. אז אנחנו רואים את זה כבר במדרש. פרעה מתלבט מאיפה ייוולד אותו ילד. אתם רואים שיש משהו דומה לנבואה באותה חוכמה של האסטרולוגיה, אחר כך נגיע לזה, מהו ההבדל, אבל יש משהו דומה. זה איזה מין חוכמה של התפתחות התולדות דרך תפקוד העולם. אסטרולוגיה זה התפתחות התולדות דרך תפקוד הכוכבים והמזלות. ודרך הנבואה זה ההתגלות, הנבואה של התולדות, אני צריך לדייק פה על אותה נקודה, דרך הרוח הקודש. אז אולי אני אסביר מיד ונראה את זה אחר כך, מהו ההבדל. שדרך אותה חוכמה של אסטרולוגיה מנחשים את התפתחות הדברים רק בדרך כלל, בערך, בלי לדעת את הפרטים. כי ההנחה היא שיש חוקים של תפקוד העולם לא רק במישור הפיזי, במישור החומרי, של עולם כעולם, של הטבע כטבע, אלא גם בחיי האדם, והעיקר זה התולדות. לכן זה ידוע שעיקר אותה חוכמה של אסטרולוגיה זה, זה ניסיון לנחש לפי שעת הלידה מהי הזהות של הנולד. זה דומה מאוד לחוכמה של הנבואה. אתם זוכרים, למדנו פעם, מהי ההגדרה של חכם לפי המשנה, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. אז לפי המשמעות הרגילה, איזה הוא חכם הרואה את הנולד, זה מי שרואה את התוצאות של מה שקורה. הנולד מהמאורעות שאנחנו חיים, כן. אבל לפי הפשט, החוכמה זה חוכמה של התולדות. זה ברור, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. המילדות זה החכמות של עם ישראל, זה הנביאות, כן? מכיוון שהמילדת היא שרואה את הנולד. פשוטו כמשמעו, זה מובן? כן. ולכן, כל הכוח של הנבואה זה לדעת דרך מי עוברת ההתפתחות של הזהות העברית בעולם. ואתם זוכרים מה שלמדנו פעם, לא בשיעור הזה, אבל אני זוכר שנגענו בזה איזה פעם, יש למילה עברי, בעברית זה קשור להגדרה הראשונה של אברהם אבינו, אברהם העברי מצאצאי עבר, כמה משמעויות לפי המדרש. אבל לפי הסוד יש עוד משמעות אחרת. עברי זה מלשון עובר, וזה דווקא הנולד, כן? דרך התולדות של כל מין האנושי יש איזה עובר שנושא את העתיד של האנושות, והוא נקרא עברי. עכשיו זה פשט. מיד, מה מעניין אותו? מה היו עושות המילדות העבריות? כי זה דרך המילדות העבריות שעובר את הבשורה של לידת המושיעה של ישראל. זה מובן, כן? טוב, אז אני אמשיך קצת. אשר שם האחד שפחה ושם השני תבועה, המדרש מסביר, נותן הרבה הסברים למה נקראו ככה, שפחה ותבועה, אבל זה לא מה שנלמד השנה, כן? אבל מקום אחר, אנחנו יודעים, אולי באותה מאה שאנחנו קיימים, אבל לפי המדרש אנחנו יודעים שזה יוכבד ומרים, כן? ויאמר, בילדכן את העבריות, הוא ייתן על האורנאים, אם בן הוא והמיתן אותו, ואם בת היא וחיה. אז הנה השלב הראשון של האסטרטגיה של פרעה. בכל מקום ההחלטה היא ברורה. כן, הפחד שלו, איך אפשר להגדיר את זה, הניחוש שלו, שעתיד לקחו משהו באימפריה שלו, שהיא הסוף של האימפריה שלו, הוא רואה את זה לפי החוכמה שלו, ולפי היעוד של החתומים שלו, דווקא דרך התולדות והאחראים לדבר זה המילדות העבריות. אז ההחלטה היא ברורה, צריך להרוג את המשיח. זה מה שהוא אומר. אם בן הוא והמיתן אותו, ואם בת היא וחיה. אז הקושי של הפסוק פה זה לא אם בן הוא והמיתן אותו. עכשיו, הבנו למה, כן? זה מובן מאליו. אם פרו רוצה להשתלט על העולם, הוא צריך להרוג את המשיח. ולכן ההחלטה היא להמית את הבנים, כן? אולי מכאן אנחנו לומדים שמשיח יהיה בן ולא בת. אבל מקום מקום, הקושי של הפסוק הזה, ואם בת היא וחיה. ולמה לא להרוג גם כן את הבנות? את הבנות. ויש... סליחה?
זה הטעות שלו.
לא, טעות של חכם אומר דחשני. זה אומר דחשני. זה לא מובן. ויש שאלה במדרש, אם אתם רוצים אני אקרא את המדרש, איזה טיפשות. כי בת, נקבה בלי זכר, זה סוף העולם. כן? מה הוא יעשה עם הנקבות? חוץ מזה, אני אחזור על זה. לכן מה שאנחנו צריכים להבין למה הוא רוצה, ואם באתי בחיה. ונראה את זה שוב פעם שנייה, כשנגיע לפסוק שלנו. ולפי המדרש, הגזרה של פרעה הייתה על כולם, גם המצרים וגם העבריים. פה התורה מספרת הגזרה על המילדות העבריות. אבל אחר כך, תראו מיד אולי, בפסוק כבד, ויסף פרעה לכל עמו למור, כל הבן הילוד היורה תשליחו, וכל הבת תחיו, לכל עמו. והמדרש מסביר את הכל של לכל עמו. מה זה לכל עמו? עמו זה כל עמו, כן? לכל עמו, לא רק ישראל, אלא גם המצרים. בסדר הזה, זה לא גם, לא רק המצרים, אלא גם ישראל. שישראל יהיה כביכול בבחינת כל עמו. לזה ההפך, כן? כי הגזרה הייתה על ישראל. אבל מכיוון שהיה מסופק, אם המושיע הזה יבוא, תראו, יבוא מהמצרים ומהעברים, סוף סוף בא משניהם, כן? כפי שהתחלתי לרמוז על משה רבנו, כן? סוף סוף בא משניהם. אבל שוב, כל הבן היורת השליחו וכל הבת תחיון. בפסוק שלנו, ואם בת היא וחיה. זה מה שהתלמוד מסביר, שכוח הנבואה היה יותר גדול אצל הנשים מהאנשים. זה אנחנו לומדים מכמה פסוקים. למשל, אם אתם זוכרים, כל מה שתאמר אליך שרה, שמר בקולה. ומכאן הגמרא לומדת שלא רק ששרה הייתה נביאה, אלא הייתה נביאה יותר גדולה מאברהם. כי אברהם לא רואה את ההבדל בין ישמעאל ויצחק עד הסוף. אבל הסוף זה מתגלה, כן? אני לא זוכר אם למדנו אותו פסוק, אבל זה משהו מעניין. כי כששרה התחילה להרגיש בגאווה של הגר נגדה, אז יש איזה פסוק נפלא. היא אומרת לאברהם, חמאסי עליך. אתם יודעים מה זה חמאס עכשיו, כן? זה כתוב בפסוק, חמאסי עליך. טוב, הערבים לא יודעים מה הם אומרים. אז אז התעוררות כוח הנבואה בא קודם כל דרך אנשים ואחר כך האנשים. כאילו האב לא רואה כל כך את הנולד כמו האם. אז זו אותה הגדרה של המילדת, זה ברור. אבל זה מתחיל בחווה. וזה מאפיין את תורת ישראל. כי הנבואה זה לשון נקבה. גם בלשון. טוב, זה לא בדיחה. יש סוגיה שלמה בגמרא כדי להסביר כי תורה זה לשון נקבה. ואנחנו צריכים פסוקים כדי לדעת שתורה זה לשון נקבה. לא מספיק חוכמת הדקדוק, כן? זה במסכת קדושים. איזה פסוק הגמרא מביאה כדי להוכיח כי תורה זה לשון נקבה? תורת השם, תמימה משיבת נפש. זה לימוד בפני עצמו. אם אתם רוצים, אני ארמוז קצת על זה, כן? כמו שהאישה משיבה, נראה את הביטוי במדרש שנלמד מיד. את הנפש הנאבדת של האיש, זה ברור לו, לא כל כך, כן? אז כך התורה משיבת נפש, כן? מה קורה? בבריאת האדם, יש, התורה מספרת, הנסירה, נון סמך רש, הנסירה של הנקבה מהזכר. אז האדם איבד את נפשו. נפשו הלכה עם האישה, עם הנקבה. ולכן, הקידושין זה נקרא קניין נפש. כשהאיש מקדש אישה, הוא קונה את נפשו. זה לשון הגמרא, כן. זה מובן? כל עוד איש, גבר, הוא רווק, אז יש לו עצם אדם, אבל אין לו נפש אדם. כשהוא מתחתן, הוא קונה נפש אדם. אצל הנקבה זה המקביל, והיא קונה את עצמה, כשהיא מתחתנת. טוב, זה נושא בפני עצמו, זה חוכמה שלמה, כן, רק אני רציתי לרמוז מה אומרת הגמרא באותו עניין, ולמה הקידושין זה נקרא קניין, כן? אבל זה לא קניין סתם, קניין של חפץ, האישה זה לא חפץ. באותה גמרא יש לימוד על אותו נושא, כמה שווה הטבעת, אז הגמרא מסבירה, אפילו סל של יהלומים זה לא שווה אישה, כן? אישה זה יותר, אבל זה לא עניין של קניין חפץ, כן? אלא זה קניין נפש. זה מובן? טוב. למה הסברתי את כל זה?
למה
ידעת? כן, כן. כן, כן. כוח הנבואה מופיע יותר דרך הנביאות, מכיוון שהאישה יש בזהות שלה את הדעת של הרואה את הנולד, יותר מהאיש. זה מובן? כן. טוב, לא כדאי לנחש את הקשר שיש בהרבה בעיות פסיכיות, נפשיות של הפסיכולוגיה. כן, זה חוכמה בפני עצמה, כל מקרה זה מקרה לגופו. כן, זה, הבנתם מה שרציתי לראות. אבל מכל מקום, זה מה שצריך לגלות. עם מי יש לו עסק? עסק הפרוע הזה, דווקא המילדות העבריות. ועם בת היא וחיה. לפני שנמשיך, אני רוצה להזכיר את הכובד של אותה מילה פה בפרק שלנו. אחר כך תראו את זה, כשפרעו שואל אותם מילדות, למה יחיו את הילדים, כן? אז מה הן אומרות? ותאמר, פרק י"ט, ותאמר למילדות אל פרעו, כי לא כנשים המצריות העבריות, כי חיות הנה. זה מה שצריך להבין. יש בזהות העברית חיות יתרה. ואותה חיות יתרה היא דווקא בנשים העבריות. זה פסוק מלא. אז זה מתחיל בחווה. ופה צריך להזכיר את הלימוד, למה לא נקראת חיה, אלא נקראת חווה. אז אני אזכיר את זה בקצרה, תגידו לי אם זה מספיק ברור. הפסוק אומר ככה. ויקרא אדם את שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי. אני חוזר על הפסוק, ויקרא האדם את שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי. לפי פשט הפסוק, היה צריך לומר, ויקרא את שם אשתו חיה, כי היא הייתה אם כל חי. אז אני רוצה להסביר לפי המפרש. כי החטא נכנס בעולם דרך חווה כאישה, והשם שלה הייתה האישה. כן. היא מקבלת את השם חווה רק בפסוק הזה, כן? אחרי החטא. אז החטא נכנס מצד הנוקבה, באשר, טוב, פה נכנסתי בנושא יותר מדי רחב. אז אני רק אקצר, כן? לפי הסיפור שאנחנו יודעים אותו, כן? החטא התחיל כשחווה רצתה לאכול מאותו פרי. טוב, נניח שנבין, אנחנו לא מבינים במה מדובר עכשיו, כן? אבל זה הסיפור. אז החטא נכנס דרך האישה. ושינוי השם מהאישה לחווה, זה דווקא הכיוון של תיקון של החטא. זה, אני חושב, זה מספיק ברור, כן? כי המילה אישה מובנה הנקבה של האיש. אבל בסיפור הקודם, המילה אישה זה שם של האישה. שם של הנקבה. זה מובן? אולי כדוגמה, כשאנחנו משתמשים בשם אדם, זה שם שמגדיר כל בן אדם, אבל שם של מישהו שנקרא אדם. אדם הראשון, כן? שמו היה אדם. לא רק שהוא היה אדם, שמו היה אדם. אותו דבר, הנקבה של אדם הראשון, שמה הייתה, היה אישה. נכון? אז שמה של מי שאחר כך קיבלה את השם חווה, שמה של אישה הייתה שמה באשמה. כשהיה השלב של של שלכם. אז שינוי השם זה תיקון של אותו חטא, כן? אז זה הכוונה של הפסוק. ויקרא את שם אשתו חווה, כי היא חווה הייתה עם כל חי. יש איזה שם שנקרא חווה, שהיא עם כל חי. החווה שלנו היא רק עם בני האדם, אבל הפסוק אומר כל חי. זה מובן? אתם תפסתם את הקושי של הפסוק? כי לפי הפשט, חווה לא הייתה עם כל חי, אלא הייתה עם של בני האדם. נכון? אז הפסוק אומר כי היא הייתה עם כל חי. אכן מדובר בחווה אחרת. אז אדם קרא את אשתו בשם חווה, כי חווה הייתה עם כל חי. מה רצה? שאשתו תהיה אם. חווה זה השם של האם. זה מובן? מה למדנו בהסבר הזה? כמו שהשם אדם קדם לשם אדמה, ואנחנו לפי הסיפור רואים שהשם אדם לוקח מהאדמה, אז לפי הדין הלשון, השם אדם קדם לשם אדמה, אדמה זה לשון נקבה של אדם, לכן היה זה שם של אדם, שהאדמה הוא אשתו, ושם של חווה, שהיא אשתו של אותו אדם. אז כמו שהאדם שלוקח מן האדמה נקרא אדם, אז גם אחר כך לתיקון של החטא, האדם נתן את שם חווה לאשתו. זה מובן? עכשיו זה ברור, כן? אז מה הכוונה? זה לא ברור? אז אני אעזור את זה כמו. צריך מהר תמיד לתקן את זה. אפשר ל... יש את זה... אם אני כותב פה אדם, והיינו אדם הראשון, כן? אנחנו למדנו מהסיפור כי לוקח מאדמה, כן? אז בעברית, השם אדמה בנוי על שם אדם, ולכן יש אדם, אדמה, ואדם הראשון לוקח מאדמה. זה מובן. טוב, כי יש איזה אדם ששמו אדם. גם כן יש חווה ששמה חווה, ולכן אדם נתן אשתו את שם חווה, כי היא חווה הייתה עם כל חי. עכשיו זה... לא? בצרפת איתו אומרים דוי לא שחיקה. איזה קושי אתם אומרים. לא, אני רוצה שתבינו את זה. מופיע במקרא את שם אדמה. אדמה זה לשון נקבה של אדם. מי הוא האדם שהאדמה היא לשון נקבה שלו? לכן יש איזה אדם. טוב, בקבלה קוראים לו אחרת. אבל אני רק רוצה להסתפק בשם אדם. שם אדם זכר, האדמה זה נקבה. האדם... אבי כל בני האדם, האדם הראשון, לוקח מהאדמה. נכון? טוב. ולכן, וישנו וישנו. עד הפסוק של הנו היא לא נקראת חווה, היא נקראת אישה. אחרי החטא, אדם נתן לאשתו עצם חווה, כי היא חווה הייתה עם כל חיים. לכן המשמעות של חווה זה אם. ברור? לכן, כשאדם נתן עצם חווה לאשתו, הכוונה הוא רצה שתהיה אם. אז האם זה התיקון של האישה. תפסתם את זה? יפה. לא. התיקון זה התיקון של החטא. וחווה זה, האם זה התיקון של האישה. מה אמרה רחל אמנו? אהבה לי בנים, ואם לא, מתה אנוכי. טוב, הפשט הוא לא כל כך פשוט, אבל זה ברור, כן? והתיקון של האישה זה האם. טוב, יפה. והתיקון של האיש זה, הבן. זה מה שאמרה חווה. מה אמרה חווה? ותלד את קין ותומך, קניתי איש את השם. האיש הזה זה לא קין, זה אדם. האדם נקרא איש כשיש לו בן. לא, לא, כי מי זה פסוק אחר לגבי. אל תבלבל את הפסוקים. זה מספיק ברוך. כן. כי תראו, תראו מה שאומר רש"י לפי המדרש. אני לא זוכר אם רש"י אומר את זה, אבל המדרש אומר באופן ברור. כי לאה אמנו החמירה בזה. עד הבן השלישי. כי כשנולד לוי דווקא אמרה, אתה ילווה אליי איש. כשיש לו שלושה בנים, אז נקרא איש. טוב, אז נחזור לנושא שלנו. אם כן, כל העניין של חיה, החיות של התולדות, זה מתחיל בחווה. ונראה, תזכור על זה כשנגיע לבטהר של יוכבד. בפסול ב' בפרק ב'. טוב. אז ותירן המירדות את האלוקים, ולא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים. ותחיינה את הילדים. פה יש דיון במדרש, לא רק שנתנו לילדים לחיות, אלא נתנו להם אפשרות לחיות מזון וכל מה שצריך כדי לחיות, ותחיינה את הילדים. אם לא כן, הפשט לא מספיק ברור, ותחיינה את הילדים. כי לא נולדו מתים, כן? אלא עזרו להם לחיות. כי המצב של הרדיפות היה כל כך גרוע, שהמילדות האלו, היה להם צורך לעזור למשפחות כדי שהילדים יחיים. ויקרא מלך מצרים למילדות ויאמר להם, מדוע עשיתם הדבר הזה? ותחיינה את הילדים. ותאמר למילדות של פרעה, כי לא כנשים המצריות העבריות, כי חיות הנה. וטרם תבוא עליהן המילדת וילדו. פה יש מדרש מעניין מאוד, שאם חיות הנה, למה הן צריכות מילדות? כן? בטרם תבוא עליהן המילדת וילדו. כן? ולכן המדרש מסביר את המין החיות עוד באופן אחר. אז אולי אני אקחה את המדרש הזה. רק דקה. אם תאמר מילדות הנה, וכי מילדת אינה צריכה מילדת אחרת לסייע, אלא כך אמרו לו, ומה זו כחיות השדה נמשלות, שהן צריכות מילדות. אז פה יש עוד משמעות אחרת. המשמעות הראשונה שראינו זה חיות, כן? בניגוד למצריות, כשיש להם חיות ביולוגית, נאמר, לעבריות יש חיות התולדות. אבל פה יש עוד משמעות, חיות השדה. ולכאורה זה שלילי, זה לא שבח, כן? כחיות השדה. אלא שאין צריכות מיילדות. מה הקשר? יהודה נמשל כאריה, דכתיב גור אריה יהודה. דן יעידן נחש, נפתלי איילה שלוחה, יששכר חמור גרם, כל זה חיות. יוסף בכור שורו, בנימין זאב יתחף. ועל שייך כתיב, והשוותי עם שאין שם של חיה, כתיב ביחזקאל, מה אימך לביה, בין הריות, רבצה בתוך כפירים, ריבתה גוריה. כל השבטים זה כמו הריות, כמו חיות. אבל פה יש איזה רמז של ההקבלה בין 12 השבטים ו-12 המזלות. תפסתם את ההקבלה, כן? וזה ידוע. אז בחוכמה של האסטרולוגיה, של העבודה זרה, יש תפקוד חוקות הטבע דרך המזלות על החיים של האדם, אבל מבחינת טבע. אצל ישראל מופיע אותו כוח, אבל מבחינת ההוויה, לא הטבע. ויש בישראל כאדם את הכוח של הטבע, אבל מבחינת אדם, לא מבחינת טבע. זה מספיק ברור מה שאני אסביר פה, כן? זהו. אנחנו רואים שהמצרים היו מאמינים בתפקוד חיי האדם לפי חוקות הטבע כטבע. כן? באותה תקופה זה התרבות של האדם הטבעי. אדם, אבל באותו עולם של הבהמות. כמו שהבהמות מקבלות השפעה מהמזלות, כן? ויש להם גורל שבא מתפקוד חוקות הטבע דרך ההשפעה של כוכבים ומזלות, כמו כן האדם. אבל אותו כוח מופיע בצורה אחרת לגמרי בזהות העברי של עם ישראל בבחינת אדם ולא בבחינת טבע. זה הגבלה שהמדרש מוריד. אז כשם ילדות רצו לומר חיות הנה בטרם תבונה וכו', אז זה שוב הסבר נוסף על המיוחד שיש בתולדות של עם ישראל בין אומות העולם. ואפשר להבין, זה מספיק ברוך, כן? טוב. רק דקה אני מוסיף משהו. מכיוון שאמרתי את הביטוי הזה של אומות העולם, משפחות האדמה, אתם רואים שהזהות של האדם, אצל אומות העולם, שייך לטבע, לאדמה, לעולם. ישראל נקרא על האדמה. אז זו אותה הקבלה שראינו בהתחלת הלימוד, בין ההשגחה דרך האלוקות של חוקות הטבע, אלוקים של מעשה בראשית, וההשגחה שנקראת השם אלוקים. ושמאפיינת את ישראל, ושמתחילה בתולדות. אז זה אותו נושא שאנחנו רואים זאת אומרת, כל הוויכוח הזה בין המיילדות ופרעה, זה לא סתם כי הן רוצות לומר שהנשים העבריות הן יותר חזקות מהמצחיות. זה לא זה. אלא הטבח שלהם הוא אחר לגמרי. הן חיות. לכן בא המדרש ואומר, מאיזה מין חיות? זה חיות השדה, נמשלו לחיות השדה, אבל הם אדם. ואומות העולם, כבהמות נדמו, אומר הפסוק, כן? אומות העולם הם ממש חיות השדה. זה מובן. טוב, זה ההבדל בין, אני חושב שזה מספיק ברור ככה, ההבדל בין הזהות של האדם הטבעי, שהוא אדם אבל טבעי, ושהוא מסכים להשפעה של הטבע. יש מושג בלועזית ברור מאוד, כן? וזה ממש הגדרה של עובד עבודה זרה. הוא עקומז, עובד כוכבים ומזלות. כמו שהכל בעולם החומרי של הטבע הוא מושפע מהשפעת הכוכבים והמזלות, גם האדם מסכים לזה, והוא חי כמו זה. וכשהוא קורא את העיתון, הוא לא קורא מה קורה בפרשת השבוע, אלא קורא מיד את ההורוסקופ שלו. אתם מבינים את ההבדל. אז מה שמתגלה פה, שדווקא דרך הזהות העברית של עם ישראל, אז יש אותה כוח שנקרא שור, אריה, טלה וכן הלאה, אבל בבחינת אדם, לא בבחינת הטבע הבלתי פרסונלית של האסטרולוגיה. תפסתם את ההבדל? אז זה ההבדל, כן. ואז אפשר להמשיך. ויתב אלוהים, אלוקים, למילדות, וירב העם, ויעצמו מאוד. אבל אתם רואים, עוד המבוי הצטום גבי פרו. אין לו פתרון, כן? ויהי כי יראו המילדות את האלוקים, ויעס להם בתים. והמדרש אומר, בתי כהונה ובתי מלוכה. ושוב, זה אותו כיוון, כן? העתיד המשיחי של העולם עובר דרך הכוח הזה של החיות של המילדות העבריות. והמדרש מסביר איך הכהנים באים ממשפחת משה ואהרון, ואיך המלאכים באים ממשפחת, מאותה משפחה, כי דוד הוא מצאצאי מרים. אתם רואים איך אלו שכתבו את האבן גיליון, יודעים מה זה אבן גיליון? ביוונית זה אבנגיליון. אבל אצל חכמי התלמוד קוראים לזה אבן גיליון, גיליון של אבן, זה אבנגיליון. המילה יוונית זה אבנגיליון. ביוונית זה בשורה טובה, אבנגיליון. בון נובל, כן. אבל חכמת הנות קראו לזה אבן גיליון, גילוי של אבן. טוב, לא ידעתם את זה? טוב, זה פולקלור תלמודי. אז איך השתמשו בכל המדרשים האלו, כן? כי מה שהבן דוד בא דווקא ממרים וכן הלאה, כן? זה במדרש שלנו. טוב. ועשה להם בתים. ויצב פרעו לכל עמו למור, כל הבן הילוד היורה תשליחוהו, וכל הבת תחיו. טוב, עד כאן סוף פרק ראשון. עכשיו, אז נתחיל במדרש שלנו. מה השעה? יש עוד כמה זמן? אני לא רוצה. 20 דקות. אולי אפשר להתקדש. טוב. אז תיקחו פה, וכל הבת תחיון. כל השאר אפשר להחזיק בזה, ותעשו שיעורי בית על זה. יש הרבה דברים יפים בפירושים האלה. חבל לעזור את הדפים האלו. כי חיות הנה. וכל הבת תחיון. מה צורך לפרעו לקיים הנקבות? אלא, זה השאלה ששאלנו מקודם, כן? אלא, כך היו אומרים, נמית הזכרים וניקח הנקבות לנשים, לפי שהיו המצרים שטופים בזימה. לא, זה הסבר של המדרש. קודם כל, מה השאלה של הפשט המדרש רוצה לפתור? זה הכפילות של שתי הפסוקים האלו. קודם כל, אם בת היא וחיה, ואחר כך, כל הבן הילוד היורה תשליחוהו, וכל הבת תחיון. כן. אז פה אנחנו מתקדמים לשאלה הקודמת, איזה אינטרס ראה פרעה עם הנקבות האלו. המדרש סליחה מסביר שני דברים. נמית הזכרים וניקח הנקבות לנשים. ואם זה ניקח הנקבות לנשים, למה המדרש אומר הסבר שני, שכנראה סותר את הראשון, לפי שהיו המצרים שטופים בזימה? אם לוקחים את הנקבות לנשים, זה לא זימה? תפסתם את השאלה?
מה הפירוש?
זנות. זימה זה, איך אומרים את זה בעברית? דיבוש. גילו, היה עוד יותר... זנות. אז אני רוצה להציע הסבר קצת יותר רחב, ותראו אחר כך מה יש בפירושים הקלאסיים. אנחנו, טוב, לפי הכיוון שהתחלנו בו, אנחנו מוצאים מההתחלה התחרות בין אומות העולם ועם ישראל, זה מתחיל במשפחת האבות. אז אנחנו רוצים, רואים מההתחלה שפרעה רצה לקחת את שרה ממנו. וזה שוב מקביל מאוד, כן. אז אני רוצה להתחיל בפירוש רש"י על פסוק בפרשת ויגש. ויגש אליו יהודה. יהודה מתקרב ליוסף. ויאמר, בי אדוני, ידבר מעבדך דבר באוזני אדוני, ואני חרפך ועבדך, כי חמוך כפרעה. כשיוסף החליט לקחת את בנימין, כן, אז כעסו של יהודה מתגלה, ואז בפחד, מכיוון שהוא לא ידע כביכול שיש לו עסק עם יוסף אחיו, אלא יש לו עסק עם מלך מצרים, ממלא מקום מלך מצרים. אז הוא מפחד. והליך לפי הפשט, והליך על עד... אפיך ועבדך, כי חמוך כפרעה. אתה חשוב כמו פרעה. זה ההסבר הראשון שמביא רש"י. חשוב אתה, בעיניי כמלך. זהו פשוטו. אומר רש"י, סופך ללקות עליו, לקבל מכות עליו, בצרעת, כמו שלקה פרעה, על ידי זקנתי שרה, על לילה אחת שעיקבה. אז מה משמעו שכי כמוך כפרעה? אתה מתנהג כמו פרעה. מה עשה פרעה? לקח את שרה ממנו. ולקח על זה. ומה אתה רוצה לעשות? לקחת את בנימין. אז הגורל שלך יהיה כגורל פרעה, מכיוון שאתה עושה כמו פרעה. כי כמוך כפרעה. אז מה הייתה המטרה של יוסף, לפי הפשט, כשלקח את בנימין? זה להוריד למצרים את כל הכוח שנותר בישראל. כי בנימין זה היה בן האחרון שנשאר עם יעקב בארץ כנען. הוא הוריד את כל אחיו למצרים, למטרה שלו, למשימה שלו, לפי החלומות שלו. הוא רוצה להיות החיות של מצרים. זה החלום של יוסף לפני שנתגלה לו, שזה כישלון. פקוד יפקוד אתכם ועליתם את עצמותיי מזה איתכם, כן? אז בשלב הראשון של חיי יוסף, החלום המשיחי שלו זה להיות החיות של התרבות החיצונית. אור לגויים, אבל אצל הגויים. זה מובן, כן? אז זה האסטרטגיה שלו, של יוסף. לקיים את החלומות שלו. ולכן, דרך כל התחבולות שהוא עושה עם בנימין, הוא רוצה שכל ישראל ירד איתו, אצלו, במצרים. אז לפי הפירוש הזה של רש"י, זה מה שרצה כבר פרעה עם שרה ממנו, הפרעה של תקופת האבות, כן? לקח את הכוח המוליד של ישראל, לקחת את הכוח המוליד של ישראל, כדי להוליד מצרים עם כוח עברי. ואתם רואים במישורים מקבילים, האסטרטגיה של יוסף כיוסף, והאסטרטגיה של פרעה כפרעה, בזמן אברהם ושרה. אבל זה אותו העניין פה, אצל פרעה של אחרי יוסף. וזה בסוגריים, אבל זה נושא חשוב מאוד, זה הסכנה של הממד, נאמר, הגלותי של היהדות. כי הם משחקים את המשחק של יוסף, כן? להחיות את התרבויות של האומות העולם עם החיות של ישראל. אתם רואים איך התורה היא נגד זה, כן? התורה היא ישראלית באותם הסיפורים. מה? כן, כן, בכמה מישורים, אבל פה זה ברור כי התורה היא אנטי-גלותית, כן? היא אנטי-יוסף, כן? למשל, לחגוג את יום התורה בפריז. מה שמו של הרב? יוסף, כן? יודעים את זה. אבל, לא, הרב צחפק, יוסף. טוב, זה מוטב יום התורה מאיזה חילולה של פולקלור שעושים שמה וקוראים לזה הילולה, כן, יום התורה זה עדיף, אבל מכל מקום זה ברוך, כן, אבל מכל מקום זה הכיוון של יוסף שרוצה להחיות, אני לא אמרתי את צחפת, את מצרים ואת התורה, כן, דרך הערכים של עם ישראל. איזה מין חלום של יוסף, כן. בעוד כמה ימים אני אפגוש אותו, אני אגיד לו את העניין, שזה יוסף ממש, כן. גם פה יש לנו איזה רב יוסף, אבל זה עוד במצרים. אבל זה, אתם רואים שההורוסקופ שלנו זה בפרשת השבוע. טוב, אז זה אותו דבר. זה המטרה של פרעה. את הבן האילוד, היורד, תשליחו, ואת הבת, תחיו. אז נמשיך. כן.
לא הבנתי למה המדרש לא אמר את מה שאמר כבר בפסוק הראשון.
איזה פסוק ראשון? מה אמר?
ואם באתי וחי, גם שם מה צורך לפרעה לקיים אני כבר?
יפה, זה שאלה יפה, אבל אני זוכר שלמדתי את זה במדרש, רק דקה אני אראה את זה פה. רק דקה, אם אני לא זוכר, תזכירי את השאלה בפעם הבאה, אבל אני נתקלתי באותה שאלה. הרבנה
היא רק זה הפעילות של הביטוי
שבורד. יפה, אבל זה, לפי דעתי זה לא מספיק כדי להשיב על השאלה. המדרש מכל מקום צריך לפרש את הכפילות, כן. אבל מכל מקום קצת מהשאלה נשארת. ייתכן מאוד, אבל אני צריך לברר את זה, זה בפירושים של המדרש הגדול, זה הצד, החלק השני של ההסבר של המדרש, לפי שהיו המצרים שטופים בזימה, זה החידוש של הפסוק השני. אז עכשיו אנחנו מגיעים לפרק ב', זה היה צריך להיות ההתחלה של השיעור, אבל זה תהיה ההתחלה של השיעור הבא, אבל מכל מקום נקרא את המדרש. גם זה וגם זה.
מי שעושה יום התורה
בפריז, הוא מחייב. גם זה וגם זה. תשמע, זה אותו עניין שהנוכחות של יעקב אצל לבן מביא ברכה. הנוכחות של יוסף אצל פרעה מביא ברכה. כן? זה ברור. והשיטה של אלו שמעדיפים את הממד הגלותי של היהדות, זה אותה שיטה. הנוכחות של ישראל בעולם מציל את העולם. ואז החרדים, אם אפשר להגדיר אותם ככה, הם לא רוצים להתאמע בין הגויים. החילונים לא אכפת להם להתאמע. אבל יש מצד הגויים הכוונה של פרעה לקחת את הבנות. זה מובן. אז זה, זה, זה קשור. כן? גם יוסף רוצה להציל את מצרים, וגם מצרים רוצה את כוח ישראל. דיינו בנימין, דיינו שרה, דיינו הבנות. זה, זה, זה אותה משמעות. מי? מי? תסביר קצת. נכון, נכון. לא, לא. אולי תסביר, אבל לפי דעתי זה, זה, זה אותו נושא, זה אותו כיוון. מכיוון שהם איזה גויים? אלו שרואים את, את, את עצמם כישראל אמיתי, אבל רוצים את העבריות שחסר להם. אם, אם הבנתי את הכוונה שלך. מה, מה רצית לומר בדיוק? מה? אבל רק דקה, אני רוצה להוסיף, פה זה מגוחך, פה זה מגוחך, אבל בחוץ לארץ זה מסוכן, פה ברור זה מגוחך, כי מיד כששומעים אותם, אז שומעים את המבטא הגוי שלהם. אבל בחוץ לארץ זה מסוכן. תפסתי, כן. אני זוכר כמה פעמים דיברתי עם כומרים, עם כומרים על הנושא הזה. וכולם מודים. גוי לא יכול להידמות ליהודי. הם יודעים שיש הבדל. ולכן יש להם רק אותם אסטרטגיות של הפרעונים כולם. להשמין את היהודים או להחליף אותם, כן. אבל בחוץ לארץ, מה מסוכן? שיהודי חושב שהוא יכול להידמות לגוי. זה מסוכן. זה מובן, מה שאומרים. כן. כמה פעמים אני אומר את זה ליהודים בחוץ לארץ, או כשבאים פה לכנסים שלהם, שאני מכיר הרבה יהודים שרואים את עצמם כגויים. אני לא מכיר גוי אחד שרואה את עצמו כיהודי ממש. כשהוא רואה את עצמו כיהודי מתגייר. אבל כשהוא כביכול באופן מיסטי רואה את עצמו כיהודי אמיתי, הוא לא יודע שזה לא נכון. הוא יודע שזה לא נכון. אבל המסוכן זה בחוץ לארץ, זה לא פה. זה, זה מובן מה שאני אומר. כן. איזה מדרש?
לכל הבת החיון. השאלה, המדרש שואל מה צורך לפרעה לקיים הנקבות. והתשובה שלו, כך היו אומרים, נמיד הזכרים וניקח הנקבות לנשים.
טוב, עד כאן זה הסבר שאני הסברתי. מה זאת אומרת ניקח את הנקבות לנשים? כדי להוליד מצרים ועם כוח עברי.
כן, זה מובן, אבל כאילו התשובה נמיד הזכרים וניקח הנקבות. אז הוא מעמיד את המתת הזכרים בשביל לקחת את הנקבות לנשים.
לא, זה שני דברים בבת אחת. צריך להעמיד את המשיח ולקחת את הרחם של המשיח בשבילם. אתה מבין?
כאילו פשט המדרש אני רואה שהמתת הזכרים היא על מנת לקחת את הנקבות.
לא, 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 זה שני דברים מקבילים. זה כפול, זה שני דברים מקבילים. גם בפסוק עצמו.
לכן הוא שואל מה צורך לפרעה לקיים הנקבות ולא שואל מה צורך לפרעה להעמיד את הזכרים.
יפה, יפה. ברור.